אנחנו בתף למד תף עמוד ב' לאמצע. תנו רבנן, שור חירש שוטה וקטן שנגח, רבי יעקב משלם חצי נזק. מה זאת אומרת רבי יעקב משלם? מה הוא צריך לשלם? רבי יעקב מה יביטה? הוא לא צריך לשלם שום דבר, אלא אם הרבי יעקב אומר משלם חצי נזק. הגמרא במה הסכינה? לא מדובר. אם דובר על שור טעם, פשיטה, ברור. מה רבי יעקב מחדש פה חידוש? זה כולם מסכימים? כולם מסכימים שחצי נזק משלם. ואם תאמר שמדובר בשור מועד, אם דעד אלי שמירה, אם הם שמרו כמו שצריך, כלל כלל לא, לא בא אלי שילומי. אז הם לא צריכים לשלם שום דבר. ואי דלא דעד אלי שמירה, אם לא שמרו, כל הנזק בא ישלומי, שישלמו את כל הנזק. שור של חירש, שטבע קטן שנגח. כן, נכון. כן. את הגמרא, כן, את התוספות אומר את זה, בדיבור המתחיל אי. כן, היה צריך לגאוב שרבי יעקב מחייב הכוונה שהם עמידים אפוטרופוס, כמו שלמדנו במשנה. מה רבה לעולם ומועד? מדובר על שום מועד, ואנחנו מעסקים עד עבדי שמירה פחותה ולא עבדי שמירה מעולה. הם עשו שמירה אבל לא שמירה מעולה, ומצד זה צריך לשלם, אבל הוא משלם רק לדעתו רק חצי נזק. ואמר רבי יעקב סבר לה כרבי יהודה, דאמר צד תמות במקומה עומדת, וסבר לה כרבי יהודה, דאמר מועד צגילה בשמירה פחותה, וסבר כרבנה, דאמר מעידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. נקודה. אז יש פה כמה נקודות, כמה דעות שמצטרפות, ושביל להבין את זה נראה את רש"י. רש"י דיבור המתחיל שמירה פחותה, מדובר שהוא עשה שמירה פחותה, נעל בפניה כראוי, אמרנו לקמן, אז מה זה כראוי? זה דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, זה כראוי. וזה שמירה פחותה. שמירה פחותה שהיא עומדת רק ברוח מצויה, אבל לרוח שינה מצויה היא לא עומדת. והיא צריך להשמוע עינן, שמשלם רק חצי נזק ולא את כולו. להפוקה, להוציא, הפוך, מען את הנאים, אותם תנאים, לפליגה בשילה פרקין. בסוף הפרק שלנו יש מחלוקת הנאים בנושא הזה. שאיקה למד אמר, יש אומרים שהוא פטור, שאם אדם עשה שמירה פחותה, אז הוא פטור לגמרי. ויש דעה בדיוק הפוך, שמחייבת אותו נזק שלם. והשמינה נחד רבי יעקב, סבר כשיטת רבי יהודה. שאמר בשילי פרקין, ששיטתו של רבי יהודה, שבמועד סגילה בשמירה פחותה. אם אדם שבר שמירה פחותה במועד, אז הוא עשה את שלו, אז לכאורה פטור מהיתר בקראי, ועל פי פסוקים פטור מנזק שלם. אז דבר ראשון, נקודת מוצא, כיוון שעשו שמירה פחותה בשור מועד, פטורים מנזק שלם. זה אונס. מצד שני, בחצי נזק הוא כן מחייב. למה? אומרת הגמרא לקמן שלא פתר רבי יהודה את השור המועד, אלא את המימד העדאה שבו. בתוך שור מועד יש מימד שהוא מועד, אבל צד תמות במקומה עומדת. זאת אומרת, כל שור מועד הוא בעצם בנוי משתי קומות, קומת תם וקומת מועד. אז קומת מועד נפטרת בשמירה פחותה, אבל קומת תם שבתוכו לא נפטרת משום הפחותה, וצריך לשלם עליה. תם לא סגילה בשמירה פחותה. זה גזרת הכתוב, הפסוקים שאנחנו נראה אותם לכמן. טוב, אז מצד תמוד במקומה עומדת.
מוזר הסברה.
כן, אנחנו נעסוק בזה.
זרה גדולה היא שני קומות.
אז אנחנו צריכים לשלם חצי נזק. ומי שעל מי יקבל את החצי, מי צריך לספוג את החצי נזק הזה? שיטתו שמעמידים אפוטרופוס לחירש שוטה וקטן, לגבות מגופו, בניגוד לסומכוס, וככה הגענו לשיטת רבי יעקב. אומרת הגמרא, אומר אביי, אמר לי אביי, ולא פליגי. עכשיו אתה אומר שרבי יעקב הוא חוסית של רבי יהודה, הוא הולך עם רבי יהודה עד הסוף, הוא הולך עם שיטתו, גם בשמירה פחותה, וצד תלמוד במקומה עומדת, ומה פתאום? זה לא כל כך פשוט. התניה כתוב, שור של חירש שוטה וקטן שנגח. רבי יהודה מחייב, ורבי יעקב אומר, חצי נזק משלם. אז אתה רואה שזה לא שיטת רבי יהודה, כי רבי יהודה מחייב. אמר רבה אמרו לה, מה שמחייב רבי יהודה, פירש רבי יעקב. רבי יעקב לא בא לחלוק, הוא בא לפרש. שכל מה שרבי יהודה מחייב זה חצי נזק. אבל לפי הבעיה, הם חולקים, פליגי. מה המחלוקת? מה היא פליגי? אמר לך, מסביר הבעיה, אך מה הסכין ומועד, שהוא בכלל לא שמר אותו, לא נתרי כלל. רבי יעקב סבר לה כרבי יהודה בחדה, ופל יגלה בחדה. סבר כרבי יהודה, הוא מצד אחד הוא סובר כשתת רבי יהודה. רבי יהודה סובר צד תמות במקומה עומדת. ובמובן הזה, כל טעם שנעשה מועד זה שתי קומות, ולכן, כמו שאמרנו, צד תמות נמצא, עדיין חי וקיים, ולכן, במקרה שפה, אחרי שוטה וקטן, רבי יעקב אומר, חצי נזק, כי זה רק צד תמוד. ופעל יגלה בחדה, מה הנקודה? שרבי יהודה סבר ש...
בצד המועדות הוא חייב
ראשי. סליחה, המועמוד. אני מסכים. סליחה, אתה צודק. צד המועדות. והמחלוקת היא לגבי הצד תמוד. שרבי יהודה סבר שמעמידים אפוטרופוס, ולכן בעצם התשלום מתחלק, שיש צד שהוא מועד ומשלם חצי נזק, והצד של טעם משלמים מגופו, כי יש אפוטרופוס, ורבי יעקב סבר, אין מעמידים. וממילא לא משלם, אלא רק פלגה דמועד, את החצי שהוא הפך להיות שור מועד, את זה צריך לשלם. אמר לרב אחא בר אביי לרבי נבי שלמה לאביי שפליגי שפיר. אז באמת, רואים שיש פה מחלוקת. אבל לפי רבא, ואמר לא פליגי, ואנחנו מעמידים את הדיון של רבי יעקב במועד, נוקמה בתם, בוא נעמיד את זה בשורתם, ונאמר ככה, אי לרבי יהודה דבה לשמירה פחותה, ועולה ועדים לשמירה מעולה, אם הוא סובר כרבי יהודה, אז נעמיד שהוא שמר שמירה פחותה, ושיטת רבי יהודה שצריך שמירה מעולה, ואם לרבי אלעזר בן יעקב, שהוא לא עשה שמירה כלל, נתן לו אלעזר בן יעקב אומר, אחד תם ואחד מועד ששמרן שמירה פחותה פטורים, אבל אם הוא לא עשה שמירה כלל, חייבים, ובא להשמיע לנו רבי יעקב, שמעמידים אפוטרופוס לטעם לגבות מגופו, אז נעמיד מדובר בשור טעם, ושהוא לא שמר כמו שצריך, ולכן הוא חייב לשלם חצי נזק, הם משלמים אפוטרופוס, אבל זה מאוד פשוט. אמר לאחי כמה, חד עד עיד בטרתי, אני רוצה להגיד, רבא רוצה לומר את דברה ולשמוע ממילא כמה ידיעות על רבי יעקב. אפשר לראות פה ברשי, דיבור מתחיל, אמר לחדה. הועיל וסביר עלי לרבא שלא פליג רבי יעקב ורבי יהודה. וכולו סביר עלי אחי. ולאחי הוקמה רבא עמיד לנו במועד ובשמירה פחותה. ותשמע מינה כדי להשמיע לנו, רוצה לספר לנו את שיטת רבי יעקב. שרבי יעקב סובר כרבי יהודה, שיש צד מועד במקומו עומד ומספיק לו שמירה פחותה, וצד תמוד במקומה עומדת, ובצד הזה לא סגי בשמירה פחותה, ושמעמידים אפוטרופוס. אני בעצם לומד יותר על שיטת רבי יעקב כשאני מעמיד במועד מאשר בתם. ברוך אתה אדוני אלוהינו. רבינה אמר, רשות משנה איקה בניו. רבינה טוען שהמחלוקת בין רבי יעקב לבין רבי יהודה היא בנושא אחר. האם העברת רשות היא משנה? כגון, דאב המועד היה שור מועד, ונתפקח החירש, ונשתפה השוטה והגדיל הקטן. האם השתנה הסטטוס שלו, של השור עכשיו, בעקבות שינוי הסטטוס של הבעלים? רבי יהודה סבר, לא, זה נשאר אותו דבר. הרי הוא בחזקתו. כיוון שהוא הפך להיות שור מועד על ידי אפוטרופוס, אז אנחנו ממשיכים רבי יהודה סבר רשות משנה, ממילא הוא חזר להיות, הוא נשאר שור טעם, ולכן משלם רק חצי נזק, וזה מחלוקת שראינו אותה כבר אתמול, האם רשות משנה או לא.
אלא זה לא עומד בתנאי שרבי יעקב לא חולק על רבי יהודה.
נכון. תנו רבנן אפוטרופוסים משלמים מן העלייה, ואין משלמים כופר. אם ממנים אפוטרופוס, אז ונוצר נזק, נזק חמור, נזק שלם, הם צריכים לשלם מן העלייה. ואין משלמים, אם השור שמופקד בידיהם הרג בן אדם, הם לא משלמים כופר. למה לא? מה נתנה? צריך לומר שהסברה של מי שאומר את זה, שתשלום הכופר, מה מטרתו? כפרה. כל הכופר, זה שמשלמים כופר על שור שהרג אדם, זה בשביל לכפר. אנחנו מדברים פה על שור ששייך ליתומים. היתומים, כיוון שהם עדיין קטנים, לבני כפרה נינו. שואלת הגמרא, זה מוזר, מה, הם לא צריכים כפרה? אמר פריסדה רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן ברוקאי. צריך להסביר שזה רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. תניא בנתן פדיון נפשו דמי ניזק. זאת אומרת, הפיצוי על הניזק. ורבי ישמעאל בן ברוקה אומר, דמי מזיק. זאת אומרת, כופר, הכופר נפש, הכופר הוא לא הבן אדם שנהרג, אלא כופר של הבעלים של השור. כמה שהוא שווה. ולכאורה זה המחלוקת. מה אליו והקנפלגי? רבנן סוברים שתשלום הכופר זה סוג של פיצויים. ולכן כמה שהיה שווה הניזק, ממונה. ואילו רבי ישמעאל בן ברוקה אומר שהכופר הוא לא פיצוי, אלא כפרה, ולכן זה כמה ששווה המזיק, הבעלים של השור. אומר הפאפה לא. לכולי עלמא כופרה כפרה. ואחא מקא מפליגי? רבנן סברי בדניזק שימינם. ובזה יש לו כפרה. זאת אומרת, הכפרה של המזיק הוא בזה שהוא ישלם את כמה שהיה שווה הניזק. רבי ישמעאל סבר, בדי מזיק שמינן. ומה הסברה של רבנן? מה הייתה מדי רבנן? נאמר, אם כופר יושט עליו, ככה כתוב, ונאמר, במקום אחר, שכאשר אדם, שור של אדם, תכף, או אדם, אדם, הרג, פגע באישה, ובגלל זה נפגע הולד של העובר, אז כתוב כאשר ישית עליו בעל האישה. אז זה גזירה שווה, ישית ישית, כופר ישת, ובעובר כתוב ישית, מה להלן משלמים דמי הולדות, דמי הניזק, אף כאן וניזק. רבי ישמעאל בן שמעון בן קורא אומר, מנתן פדיון נפשו, פשט הפסוק, אם אתה מסתכל על פדיון נפשו, זה הכל חוזר על המזיק. רבנן, אין, נכון שזה פדיון נפשו, זה בא לחפר, אני מסכים, אבל השומה כשמינן בניזק שמינן. אז אם כן, היתומים האלו, לבני כפרה, אנחנו בעצם מבררים שהם לא זקוקים לכפרה, וממילא האפוטרופוס שלהם פטור מלשלם כופר. משתבח, משבח לרבה, היה משבח רבה את רב נחמן, רבה היה מדבר עם רב נחמן, ומשבח את רבה חבר יעקב, שהוא אדם גדול. אז אמר רב נחמן, אין בעיה, אתה אומר שהוא אדם טוב, כשתהיה פה, נשמח לעשות היכרות, שיבוא לידך ויהיה לידי, כי אתה לגבי. אמר לי, באי מיני, נלתה, בוא, דבר איתי על משהו, בוא, תשאל אותי איזה עניין. באי מיני, שור של שני שותפים, כיצד משלמים כופר? מה עושים? אם נאמר שמשלם היי כופר והי כופר, שכל אחד ישלם כופר שלם, זה לא נכון, התורה אמרה לשלם כופר אחד, ורמחמן ולא שני פעמיים כופר. ואם כל אחד אתן חצי כופר, היי חצי כופר והי חצי כופר, כופר שלם, אמר רחמנה, ולא חצי כופר, כל אחד צריך לשלם כופר. עד יתיב וקמיין, עד שהוא התחיל לחשוב, לענות על השאלה הזאת, הוא כבר הפגיז שאלה שנייה. תנן כתוב, חייבי ערכין, אדם שהתחייב להקדש כסף, ממשכנים אותם. אפשר לבוא אליו הביתה, להגיד לו, אתה התחייבת כסף להקדש, עד שאתה לא משלם, אנחנו הולכים בינתיים את משהו ממך מהבית. חייבי חטאות והשמות, שחייבים חטאת ואשם, אין צורך למשכן אותם. למה? הם כבר ככה לחוצים על הכפרה שלהם, אז אל תדאג, הם יבואו לבית המקדש, יביאו את החטאת ואת האשם, אין צורך להפעיל לחץ. חייבי כופר, מהי? מה תגיד בחייבי כופר? האם, כיוון שזה כפרה, אז האדם לבוא ישלם מעצמו, כמו חטאת ואשם, הוא יודע שזה הכפרה שלו, אז אין צורך ללחוץ עליו, הוא ירוץ עליך וישלם. חטאת ואשם דמי, מיכמר חמיר ילווה, זה נחשב, האדם מאוד מאוד לוקח את זה ללב, ואז לכן הוא בא עם משכונה. עוד אילמה שזה שונה. שם זה לתשלום לבית המקדש, זה חטאת ואשם, פה אתה משלם לבן אדם, אז כשמדובר על תשלום לבני אדם, אנשים פחות לחוצים, וחברי בא למתבלם, אז הוא מתייחס לזה כסוג של ממון. אז עניין חוב המוני, חוב המוני, יש לי את הזמן, אז כמו כל שיטות אחרות של חובות המונים, זה לא לגבוה, לכן לא חמיר עלי, ואז לכן צריך למשכן אותו. מה אם יש קונה, אם הוא לא עומד בזמנים, צריך קצת להפעיל עליו לחץ. הנה, מצד שני, כיוון דהו לא חטא, הוא אישית, זה לא שהוא עשה עבירה, זה רק הממון שלו הזליק, זה השור. אז אולי לא חמיר מילתא ילווה, אז הוא לא, הוא חושב שהאחריות שלו כפי שמיים לא כל כך חזקה, בטח הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עליו כל כך, אז אולי כן למשכן אותו. אמר לי שב כאן, רגע, אתה מפציץ אותי בשאלות, ורגע, איסטגר בקמית, תן לי, אני עוד בשאלה הראשונה, אני עוד לא מבין מה לענות, ואתה כבר עובר לי, חכה. ויש פה הרבה ספקות לגבי כופר, לפי ההלכה, שור של שני שותפים, כל אחד משלם כופר שלם, וגם וצריך מצד שני למשכן, מצד שני יש אפשרות לשכן. למרות שזה כפרה,
כן,
אז צריך כפרה שלמה, ולכן כל אחד משלם כופר שלם. תנו רבנן, שאלו בחזקת תם, יש שומר, אדם ששאל שור מחברו, והשור הזה היה תם, ובסוף התברר שהבעלים עבד עליו, וזה בעצם שור מועד, והשור הזה הרג או עשה נזק. הבעלים משלמים חצי נזק, והשואל משלם חצי נזק. אתה חשבת שזה שור תם, בסדר, אז חשבת שור תם, תשלם חצי נזק, כמו שחשבת שזה שור תם. הוא עד בבית שואל, מה הדין אם הוא עד בבית השואל? זאת אומרת שהוא הזיק שלוש פעמים אצלך בתור שומר, בתור שואל, ועכשיו קיבלת שור צדיק, אתה מחזיר חזרה לבעלים שור פושע וריאנט של שלוש, הרסת את החינוך, שלוש פעמים הוא הזיק, הפך להיות מועד. הבעלים משלמים חצי נזק, כי זה מה שהם היה להם בהתחלה, היה להם שור צדיק, צריך לשלם חצי נזק, והשואל פטור מכלום. אמר, בוא ננתח מה כתוב פה. כתוב שאם הוא שאל אותו בחזקת עם ונמצא מועד, הבעלים משלמים חצי נזק, והשואל חצי נזק. ומאי? לכאורה השואל היה צריך להתקיף את הבעלים. הוא אומר, מה אני אשם? אני חשבתי שיש לי שור בבית עלי אריה. לא התכוננתי לדבר הזה. למה תור שאילי? אריה לא שאילי, אני אמור להיות פטור לגמרי. לא התכוננתי לדבר הזה, אז אני אמור להיות פטור. אמר הרב קיזן שיקיר בו שהוא נגחן. זאת אומרת, הוא שם לב, הוא לא ידע אם הוא תם או מועד, אבל הוא שם לב שהוא שור לא רגוע. טוב, והזכרת לשאול אותו, לקחת את הלך, לקחת איזושהי אחריות, לפחות חצי נזק. ואיני מלא, תם שאילי, מועד לא שאילי, אבל אני לא שאלתי איתם. בסדר, אמר לו, אין בעיה, אבל סוף סוף, אם זה היה שור תם, אתה צריך לשלם חצי נזק. פלגה נזקה, ביתי לשלומי. השתנמי, תשלם פלגה נזקה. תגמרה, ואיני מלא, אם זה תם, אבא, אם זה שור תם, אז הוא היה משתלם מגופו. ולא אני משלם, אלא מהשור שלך צריך לשלם. אמר לסוף סוף, את לב תור הבא ישלומי. אתה גם אמור להיות שותף בתשלום. אתה צריך, בסוף הדבר, לקחת ממני שור, אתה צריך להחזיר לי שור. ואם נמכור את השור עכשיו, אתה לא מחזיר לי שור. אתה שאלת שור, עכשיו נגיד אם קירו את השור הזה, עכשיו אתה צריך להחזיר לי. אתה שאלת ממני שור, תביא שור. אז בעצם יש לך גם אחריות, כי אתה שואל. אתה שואל, יש לו איזושהי אחריות על גוף הבהמה, ולכן אתה צריך לשלם. ונאמר לי, אם תם אבא, אם זה היה דואם, הייתי רץ לבית דין, ומודה, ואנחנו יודעים שמודה בכנס פטור, הייתי, וחצי נזק זה כנס, זה לא ממון, הייתי רץ, מה אומר לבית דין, לפני שהעדים מעידים, הייתי אומר, אני מודה, אני מודה. ואז מי שמודה לפני שהעדים מגיעים, פטור מלשלם את החצי נזק. גם אפילו למנדה אמר שפל גניסקה זה לא כנס, אלא ממון, נאמר לי, עדיין יש לו טענה. היא תמו, אם זה היה תם, אבא מרקנה לאגמה. מה הייתי עושה? הייתי מבריח את השור הזה, שאף אחד לא יתפוס אותו, ואז אי אפשר לשם אותו מגופו, הייתי נותן לו לברוח. אלא חמאס קינן, כגון דק דין בית דין. מדובר שהשור הזה נגח, ובית הדין תפסו אותו, לפני שהיה בעלים, לפני שהשואל, הספיק לעשות משהו. טוב, אם ככה בעלים, המים משנים חצי נזק. למה הבעלים בכלל משנים? נעים עלי, את פסטי לתורל, בעיה שלך, אתה נתת לבית דין לתפוס את השור, ביד המן, זה לא מצין אשתו הדין הבעדי, אני עכשיו אין לי מה לעשות. שום דאמר לי, יד ארטני הלך, גם אם הייתי מחזיר לך את השור, אז היו לוקחים ממך את השור, את החצי נזק, אני מניח הוא שקר. נעים עלי, יד ארטני עלי, אם היית מחזיר לי את השור, הייתי מתוחכם יותר ממך, הייתי מבריח את השור, מרק נלגמה. שעוד אמר לסוף סוף, למה עלויה אבו משתלמר, גם אם לא משלמים את השור, הם משלמים את השלום אחר. טוב, מי אמר שהם משלמים את השלום אחר? אני חי חדית לנכסה, שיש לי נכסים אלטרנטיביים. אבל אם לאלה נכסים אחרים, מה יקלם אמר? שעוד אמר לכיחד אם השתבדה לדידך, אך הנה השתבדה לאיך. כמו שאני מחויב אליך, אני בעצם מחויב גם לניזק. למה? אני שואל חייב לבעלים. הבעלים חייב לניזק. אז אני חייב לניזק. יש כלל של רבי נתן, שאם רובן חייב לשימון, ושימון חייב ללוי, אז רובן חייב ללוי. אז בעצם אני קיצרתי תהליכים, והבאתי ישר לניזק. רבי נתן אומר, הנושה בחברו וחברו בחברו, מוציאים מזה ונותנים לזה. כמו שכתוב, ונתן השם השם לא. נקודה. אז אם כן, אז עד כאן הבנו את הרישה של המשנה. ובהמשך אומר את המשנה, סליחה, הורד בבית שואל והחזירו לבעלים, בעלים משלמים חצי נזק ושואל פטור מכלום. זה הסיפה. הסיפה אומרת שאם בבית השואל הוא הפך להיות מועד והחזיר השואל את השור לבעלים, נמחק, כל ההיסטוריה שלו נמחקת והוא הופך להיות שור טעם, והשואל פטור מכלום. זאת אומרת שהסיפה טוענת שרשות משנה. ברגע ששינית את הרשות, נמחק הכל. אבל ברשע לכאורה הרי מפוך. ברשע ראינו שהשואל קיבל שור מועד, והוא לא הפך להיות תם. הוא נשאר מועד. למה היה צריך להיות שברגע שעובר רשות, נמחק, הופך להיות תם? אז רשע רשות משנה, וספר רשות משנה, וריש רשות אינה משנה, יוצא שיש פה ברייתא שחולקת על עצמה, חיה בסתירה פנימית עם עצמה. אומר רבי יוחנן, אין מה לעשות, הברייתא הזאת צריך לשבור אותה. תברא. חצי חצי, לא קשורים אחד לשני, מי ששנה זו או לא שנה זו. רב אמר, אם הרישא אומרת לי שרשות אינה משנה, גם בסיפה חייבים לומר שרשות אינה משנה. אז איך תסביר את הסיפה? למה בסיפה שהשור הפך להיות מועד והוא מרטין את זה, נותן את זה לבעלים, חוזר להיות חצי נזק? מה הסברה? משום דבר ללאו כל כמינך דמיילת תורה, אתה לא הבעלים של השור. אומר הבעלים לשואל, אתה לא הבעלים שלו, אין לך סמכות, אין לך, אתה לא יכול לגרום לשור שלי להפוך להיות מועד, כי אתה לא הבעלים שלו. כן, זה לא אחריות שלך, ולכן אתה לא יכול להפוך להיות את השור שלי לשור מועד, מבחינתי הוא עדיין חצי נזק.
לא מצד האחריות, מצד זה שאם היית שומר אותו, אתה לא נזהר בשמירה שלו, אז הוא לא היה הפוך להיות מועד.
אבל אם הוא היה הבעלים השואל, אז מה זה משנה?
אם הבעלים היה שואל, הוא היה שומר אותו טוב.
אולי.
זה מה שראה שומר.
הרב פאפה אמר בדיוק הפוך. בסייפה כתוב שהרשות משנה. זאת אומרת שברגע שהוא עברה בעלות מהשואל חזרה לבעלים, נמחקה היסטוריה, והוא הופך להיות חזרה שורתם. ורשע גם רשות משנה. ורשע, אז למה באמת ברשע אם הזה השור היה מועד, למה כשהוא מגיע לשואל הוא נשאר עדיין שור מועד? משום בכל מקום שהולך, שהם בעלים עליו. אז זאת אומרת, כאשר אדם משאיל חפץ, זה לא נקרא שינוי רשות. כי כל מקום שהוא הולך, שם בעליו עליו.
הוא רק שואל.
כי הוא רק שואל. אז לכן...
גם לא מתאפס לו.
כן.
ולכן לא מתאפס. כן. או אחרת רשות משנה.
כן, זה הפוך, זה משנה.
למרות שהוא שואל מדעת, כלומר הוא יודע בדיוק את המצב.
שור ההצטדין אמרה המשנה שלא חייב מיתה. למה? כי הוא לא השם, מגרים אותו, מסיתים אותו. איבלו, מהו לגבי מזבח? אמרנו שלא הורגים את שור ההצטדין, האם אפשר להביא אותו בתור קורבן להשם? רב אמר, כשר, הוא שור אנוס כזה, אפשר גם להקריב אותו קורבן. שמואל אמר, סוף סוף השור הזה הרג בן אדם, אי אפשר להביא אותו קורבן, פסול. רב אמר כאשר אנוס, שמואל אמר פסול, נברא בו עבירה. מייתי וכתוב, מה?
הוא הרג בן אדם?
שור הזה הרג בן אדם, אז אמנם הוא לא מאשים אותו.
לא, הוא לא, תרגלו אותו.
תרגלו אותו לזה, אז מצד אחד אנוס, מצד שני, זה גם...
זה השור
שהרג בן אדם. כתוב מן הבהמה, להוציא רובה ונרבה. אם חס ושלום אדם רווה בהמה, או הבהמה רווה אדם, אז הם פסולים לקורבן. מן הבקר להוציא את הנאבד, אם הפכו את השור הזה לבהמה לעבודה זרה. מן הצאן להוציא מוקצה, יעדו אותו לקורבן לעבודה זרה, אי אפשר יותר להקריב אותו להשם. מן הצאן להוציא את הנוגח, שור נוגח שהרג בן אדם, אי אפשר להקריב אותו קורבן להשם. אמר רבי שמעון, למה התורה צריכה לפרט? אם נאמר רובה, למה נאמר נוגח? אם נאמר נוגח, למה נאמר רובה? כי בכל אחד יש צד. יש ברובה צד שאין בנוגח, ויש בנוגח צד שאין ברובה. ברובה, השור נפסל, הבהמה נפסלת לקורבן, בין באונס, בין ברצון. גם אם הבהמה נרבעה באונס, היא נפסלת לקורבן. ואילו בנוגח, לא עשה באונס כרצון. אז לכן, אם הבהמה היא אנוסה, למשל שור ההצטדין, שהכריחו אותה בעצם לנגוח, אז היא קשרה, קשרה לכאורה. נוגח משלם כופר, ואילו רובע לא משלם כופר. אז לכל אחד יש חומרות וקולות. לכן הוא צריך לומר רובע, הוא צריך לומר נוגח. וקטן עם ים פורש, שרובע עשה בו אונס כרצון, ואילו הוא נוגח, שור שנוגח, לא עשה בו אונס כרצון. לכאורה למייל, כתעליו לקורבן, אם כן הוכחנו מכאן, ששור ההצטדין קשר לקורבן, הגמרא לא, זה לא ראיה, יכול להיות שהכוונה, כמו שהמשנה אמרה, לקטלה, ששור ההצטדין שנגח אדם, תודה, אנחנו לא הורגים אותו. אך אני מסתבר, די אמר לקורבן, נוגח לא עשה בו אונס כרצון, לאו אונס דידקטי ולאו רצון דידקטי. הרי אין לנו מקור בתורה לנושא הזה של אונס ורצון. ואלמלא שהתורה הייתה מספרת לנו את הדבר הזה, לא היינו יודעים. אלא ודאי פה מדובר על עצם הדין, לעניין קטלה, שהוא פטור ממיתה. ולכן אומרים, נוגח לא עשה באונס כרצון, לעניין לעניין הריגתו. אבל לעניין קורבן אנחנו עוד לא יודעים באמת האם הוא קשר או לא.
מה זה המקור? מה זה מן הצאן שאמרנו?
זה המקור עכשיו, לפני כן לא ידעתי. להלכה פוסקים כרב שהוא קשר עד כדי כך, זאת אומרת, הוא כל כך אנוס, שור ההצטדין הזה, לא רק שלא הורגים אותו, אלא הוא מקשר בתור קורבן. אמר נוגח משלם את הכופר, ואילו רובע לא משלם כופר. מה מדובר? אילם עדי רבה, שהשור רבה בן אדם, והרג אותו תוך כדי. מה לי, מה, ברור שהוא חייב כופר. מה זה משנה אם הרג אותו בקרנאי? מה לי קטלה? ברביעה. אם הוא רבה אותו ולא קטלה, למה, מה, ברור שהוא לא משלם כופר. מה באת לומר בזה שהוא לא משלם כופר? הוא לא רג, לא קטלה. אמר הבא אל עולם, די רבה. השור רבה בן אדם, ולא קטל ולא הרג אותו, והייתו לבית דינה, וקטלו, מביאים את האדם לבית הדין, ועכשיו הורגים את האדם, כי הוא עבר על רביעה. מה עוד אתם הייתי אומר? השור הזה בעצם הוא כאילו הרג לבן אדם, כי הוא רבה בן אדם, אומנם האדם שיתף איתו פעולה, אז השור הזה גרם למישהו למות, גרם לו בעצם להיענש על זה שהוא שיתף פעולה עם שור. אז אולי נגיד שגם הבעלים של השור הזה יצטרך לשלם כופר, כי השור שלו כאילו הרג בן אדם, כמה שמלן שלו. רב אמר לעולם די רבה וקטלה. הוא השור רבה בן אדם והרג אותו. בדקה שהלך, נו ברור שהוא ישלם כופר. מה לקטלה בקרניים, מה לקטלה ברביעה? הייתי אומר שאולי רק בקרן, שכל הכוונה שלו היא שלילית, להזיק. לכן, אבל הם שלים כופר. אבל פה ברביעה לא הייתה לו כוונה להזיק. הוא השור הזה התכוון ענת עצמו. ואולי, ולכן הייתי אומר, או יש דברה לומר, שהוא פטור הבעלים מכופר. ומה יפיגי? מה יהיה נפקמינה על הוויכוח הזה? ברגל, חס ושלום, דרסה תינוק בחצר הניזק. לפי הוויי, אנחנו, הבית טוען זה לא משנה אם יש כוונה להזיק או אין כוונה להזיק, יש תשלום כופר, אז גם כאן יש להם כופר. כי הבית לא קיבל את החלוקה של רבה בתשלום כופר, מה המניע של השור, האם המניע של השור כוונה להזיק או לא. ברגע ששור הרג אדם, חייב כופר. גם אם הוא דרס לפי תומו ולא התכוון להזיק. אבל לפי רבה, רבה טוען שמתי משלים כופר, רק שהשור היה לו כוונה להזיק, ופה לא היה לו כוונה להזיק, לכן הוא לא ישלם כופר.
השאלה זה קרן או שן, לא?
רגל.
רגל.
אבל השאלה אם יש כופר ברגל, זו השאלה. או שכופר זה רק בקרן. והבעיה מחדש לנו, אם כן שכופר זה לא רק בקרן. כל פעם ששור בהמה הורגת בן אדם, גם אם זה לא מכוונה להזיק, אז יש תשלום כופר. וככה ההלכה. שן. שדרס אגבי תינוק זה שן?
לא, זה שן, אבל אם קטל אחר,
תנא קבתי דרב, שור הצדדין אינו חייב מיטה, וקשר למזבח, מפני שהוא כמעושה. כן, הוא אנוס, כפו אותו לדבר הזה, וזה לא פעולה שלו. טוב, בהצלחה, בשורות טובות.